טוב, ערב טוב, אנחנו נמצאים בדף ד' עמוד א', והיום אנחנו לומדים את הסוגיה של הילך. רק מילה על המבנה של הגמרא שאפשר לאבד כאן את הקשר. כל הגמרא הזאת קיימת בגלל שרב חייא אמר משהו, ועל אותו דין שהוא אמר, כתוב, בתנתון הביאו ראיה מהמשנה שלנו. הסוגיה הקודמת, מה שנקרא רב חייא קמייתא, הנושא היה העדת עדים, שיש חיוב מאוד במקצת כשיש שני עדים וכפירת הכל, שני עדים שמעידים על, על, על מקצת. הגמרא לא ראתה קשר בין הדין הזה לבין המשנה שלנו, ועכשיו אומרים שזה מתייחס למאמר אחר של רב חייא, שנקרא רב חייא בתרייתא. עכשיו, למעשה אנחנו לא נעסוק ברב חייא. מה שרב חייא אמר בברייתא זה שהילך חייב שבועה, כלומר אין דבר כזה שנקרא הילך, הוא לא משנה. אז זה לא דין מעניין, מה שמעניין אותנו זה מי שחולק עליו זה רב ששת שאומר שהילך פטור. טוב, אז הגמרא אומרת, בואו נעבור לגמרא קודם. זאת אומרת, הגמרא אלא כי איתמר ותנא תונא, איפה שנאמר ויש ראיה מן המשנה, ותנא תונא במשנה שלנו, האידך דרבי חייא איתמר, הלכה אחרת של רבי חייא. דאמר רבי חייא, מנה לי ביד חבלה, אומר אין לך ביד יד הנון זוז, והילך חייב. מיתיים מהילך נמי כמודה במקצת התנא דמי. אז רבי חייא אמר אנחנו מיד נראה מה זה הילך, אבל הילך לא עושה כלום. הוא גם כן נחשב, למרות שהוא אמר הילך, זה עדיין מודה במקצת. ואת זה הגמרא רוצה ללמוד מהתנא תונא, מהמשנה שלנו, גם כן לא בהצלחה גדולה. מסביר הגמרא, בתנא תונא, שניים אחוזים בתלית, והכה כמד תפס ענן צדי דמי תפס הילך הוא. אז אנחנו עוד לא הגדרנו מה זה הילך, אבל הגמרא אומרת שהמשנה שלנו זה מקרה של הילך, וכמובן מיד יגיד מה שאמרנו לפני כן, המשנה שלנו זה לא מקרה של מודה במקצת, אז מה זה? זה שבועה אחרת. אז איך זה רלוונטי? אז הוא תגיד שכל מה זה תיקן רבנן, כי אין דיו הייתה תיקן. אז איכשהו הראיה הזאת יחשב לראיה טובה, למרות שהיא לא באמת טובה. אוקיי, מה זה הילך? רש"י. המילה הילך זה חלק מהציטוט. הבן אדם אמר, אין לך בידי אלא חמישים. הוא הודע שהוא חיה בחמישים, והילך. אומר רש"י, לא הוצאתים, והן שלך בכל מקום שהם. אז הפירוש המילה הילך זה, הנה לך החמישים, אני מודה שאני חייב לך חמישים מתוך המאה, והילך, והנה הם. רש"י אומר, הנה הם, כי לא הוצאתים, והם שלך בכל מקום שהם. אני צריך להבין על איזו מציאות, לאיזו מציאות המילים האלו מתאימות. זה בעצם השאלה. אבל קודם כל נבין את הסברה, אז למה זה אמור להיות רלוונטי? אז נלך קצת קדימה בגמרא, לאיפה שמובא השיטה ההפוכה, ורב ששת אמר, הילך פטור, מה הייתה אימא? כיוון דאמר להילך, הני זוזי דקמודה בגביו, כמן דנקת להו מעל ודמי. והנה חמישים, הולמודי, הלקח לקה הודעה במקצת התנה. אז אנחנו עכשיו נחפש, נברר כמה סברות, אבל בסך הכל, גבולות הגזרה כאן מוגדרות. הגמרא מסבירה, כשאתה אומר הילך, אז הכסף שעליו נאמר ההילך, שזה כסף ההודעה, כמן דנקית להו מל ודמי. זה כאילו המלווה כבר קיבל את כספו. יש כאן כמה מילים שהן חשובות מאוד להגדרת הדין, ונראה שהראשונים יתייחסו או לא יתייחסו. אחד זה שכתוב מלווה, שמדובר במקרה של הלוואה. זה מאוד חשוב, כי יש ראשונים שחושבים שרש"י סבור שמדובר רק בפיקדון. אז אולי לא גרס את המילה הזאת, אבל בגמרא שלנו כתוב כמד הנקת להו מלווה דמי, ובית כתוב כימן דנקת לאומל בדמי. כלומר, אמירת הילך שווה לוגית אילו הכסף כבר הגיע לידי המלווה, כלומר התבצע הפירעון. בכל מקרה, אחרי שהתבצע הפירעון ה-50, אז מה נשאר עכשיו? נשאר רק 50, שזה כופר הכל אותם 50, אז הוא רוצה עוד 50, וזה אומר, אני לא חייב לך. אז לכן אין כאן הודעה במקצת התנה. אז ברור, מלשון הגמרא, שסברת הילך פטור, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד, כל הראשונים גם פוסקים שהילך פטור, הוא שעל ידי ההילך, במקום שזה מודה במקצת 100, זה הופך להיות כופר בהכל של 50. רש"י מתייחס לזה לא על הממש הפששת, אלא עדיין ברבונה. הוא מתייחס לזה בשלילה. מה לא אומרים? רבונה אמר שההילך חייב, אני קורא מתוך רש"י, וישב על השאר, כי הוא חולק על הספרה של הילך פטור, ולא אמרינן. הנה, אז אנחנו נשמע את הספרה של הילך במאמר, בדיבור של רש"י שדוחה אותו. ולא אמרינן, הני דקמוד עלי בגוויו, הול ואיתנו בעיניו, כמן דנקת להודמי, אלא כשר מוד ומקצתו, טוב, זה כבר רבונו. כלומר, הספרה לפתור אותו, אנחנו מזהים את המילים שנאמרו אחר כך בגמרא ברב ששת, כמן דנקת לו, ורש"י מוסיף את המילים, הול ואיתנו בעיניו. אוקיי, אז הראשונים קראו את רש"י, ראשוני ספרד, גם שרש"י אומר, לא הוצאתים, גם שהוא אומר, והן שלך בכל מקום שהם, וגם שהוא אומר, ואיתנו בעיניו, הכספים האלו הם בעין, והם מדייקים, אני קוראים מהרש, ואותו דבר נמצא גם בריטב"א שהבאתי, ואותו דבר נמצא גם ברן שהבאתי, פירש רש"י, הרשב"א הוא מקום מספר 2, לא הוצאתים, הם שלך בכל מקום שהם. ולפי פירוש זה משמע דלא שייך הילך אלא בפיקדון בלבד, שהפיקדון ברשות בעלים בכל מקום שהוא. הרי הם שלך בכל מקום שהם, אתה תובע ממני כסף, ואני אומר, אין בעיה, הרי הם שלך בכל מקום שהם. אומר הרשב"א, זה רק שייך בפיקדון. שברגע שנגיד, אתה נתת לי חפץ, או כסף, יכול להיות גם כסף, נתת לי כסף, אבל לשמור, לא להשתמש, לא הלוואה, אלא הפקדה. ההבדל הוא שהלוואה, אני משתמש בכסף, הפקדה, אני שומר על הכסף. אז נתת לי כסף לשמור, ואם אתה בקש אותו בחזרה, ואני אומר, אין בעיה, אז נכון שהם בבית שלי ובבית שלך, אבל זה, הם שלך ב-100%, אין כאן שום דבר שחסר. אתה רוצה את זה ביד, גם כשיש לך כסף ביד, אולי זה בבנק, אולי זה בשדה, אולי זה בכספת. כלומר, המקום, זה שהכסף נמצא פיזית ברשותו של השומר, איננו מהווה שום חיסרון בגביית המלווה. סליחה, המפקיד. זה שהכסף נמצא ביד השומר, איננו חיסרון ברשותו, בשליטתו ובבעלותו של המפקיד. יש ביטוי שאני לא בטוח שהראש המציא אותו, אני זוכר את זה מהראש, ואחר כך בפרק במציע, בית שומר כבית בעלים. השומר הוא בית בשבילי, אז ביתו זה כביתי. וזה מתאים למילים של ברש"י, הרי הם שלך בכל מקום שהם. אני לא צריך, מה זה רש"י רוצה להגיד כאן? אני לא צריך לתת לך את הכסף, כי זה כבר בידך, למרות שזה לא בידך, אבל זה בידך המשפטית, למרות שהוא לא בידך הפיזית. עכשיו, הרשב"א מוסיף דבר, שזה לא חשוב לנו, זה חשוב כי אחרת אי אפשר לקרוא את המשך הגמרא, אינה מלווה בשטר. משום, לכל מה שכתוב בשטר, קרקעותו משובדות, לכך, בכל שיבוד קרקעות, כהילך קדמה של משמעיתן. הגמרא, בהמשך הגמרא, בעמוד ב', יביא מקרה שהוא בלי ספק מלווה. עם שטר, והגמרא אומרת שזה הילך. אז רש"י עכשיו טענת, רש"י הוא רק בפיקדון, צריכים שיהיה כאן חפץ, שהוא בבעלות הצד התובע. אז הוא מסביר שנכון, זה קורה גם במלווה, ואם מדובר מילוי בשטר שיש שיעבוד, ואם יש שיעבוד, אז הקרקע המשועבד הוא גם כן של ביד, ברשות, בשליטת המלווה בכל מקום שהם. לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו נדון לזה בשבוע הבא בעזרת השם, אבל בגדול הרשב"א מתייחס לשיבודים כמקצת קניין, כסוג של קניין. אם קרקע שלך משועבד אליי, זה אומר שהוא שייך לי במידה מסוימת. אז גם כן, זה שלי בכל מקום שהם. העיקרון הוא באמת פיקדון. כלומר, צריכים חפץ מסוים, איפה שיש שיבוד קרקעות, אז הקרקע הוא החפץ המסוים. אם אין שיבוד קרקעות, אז רק הכסף שנתתי לך, זה חוב, הכסף נעלם. הכסף הלכת והשקעת, קנית, זרקת לים, זה לא משנה. אז אין חפץ שאפשר להגיד עליו שהוא שייך למלווה, ולכן זה רק בפיקדון. המלווה באלמה, לא. שהרי אפילו לא הוציאה, והרי היא בעין, אינה עומדת פשוט מלווה כלל, לא לחזרה ולא לאונס, תגידה בקידושן, כאן וכאן יש במלווה. יש כלל, הרשב"א לא מצטט את המילים, אבל זה נמצא בגמרא שם בדף המזיין עמוד ב' בקידושן. מלווה להוצאה ניתנה. כל הראשונים מבינים שהפשט הוא, אם אני נותן לך מלווה, אז ברגע שנתתי לך, זה כבר לא שלי. כי נתתי לך כדי שתוכל להוציא, כלומר, אתה הביילן. אז גם אם לא הוצאת, לא הוצאת מרשותך, מרשות הלווה, אבל כבר הוצאת מרשות המלווה. אוקיי? אז אותו דבר נמצא גם בריטווה בשם רש"י. הנה אני במקום מספר 3. פירוש רש"י שאין לך להוציא מהעיר משיכה בכל מקום שהם, וניר מדבר הזה תרתי. אחד עד המלווה שהוציאה, אף פי שנותן לו מאות אחרים בבטן, לא חשב הלך. ויהוד כל שלא הוציאה בהם בעין, ברשותו, פי שאינם בעת ובבטן, אבי הלך. או יותר מפורש ברד, שמה שהעתיק מן הרשב"א, אני הדגשתי את המילים, אם כן הלך לא משכחת לי אלא בפיקודון, לפי שהפיקודון ברשות בעליו הוא, בכל מקום שהוא, ואותן מאות בעצמן של, של המפקיד הן. ולכן, ברגע שהוא מודה לו, אז הרי בכל מקום שהם. טוב, אנחנו עוד מעט, אני לא בטוח שזה פשט הנכון ברש"י, כבר בוא נגיד ההפך, אני בטוח שזה לא פשט ברש"י, אבל בואו נבין את השיטה הזאת. אם השיטה שמייחסים לרש"י הוא נכון, אז מה סברת הלך? כל הראשונים חולקים. אני חוזר לרשב"א, מקום מספר 2, אבל הגאונים ז"ל הסכימו. בין בפיקדון, בין במלווה. כל שהם מזומנים לתת, הבי להלך ופטור. לדעת רב ששת, דפטו בהלך. אז כל הגאונים, זה אומר כל הראשונים, כולם, ככה רשב"א אומר, סוברים שזה לא נכון. שגם במלווה יש סברת הלך, והסברה הזאת קיימת עם כסף מזומן לתת. אז הלך, זה אומר שהוא מוציא את היד ואומר, הנה הכסף שלך, אני יכול לתת לך את הכסף בשנייה. זה המקרה של הלך. מה שיטת רש"י? השיטה שהרשב"א קורא לו שיטת רש"י. איך היא שונה? אז קודם כל, איך היא שונה בנפקמינה? מה המציאות? לפי רש"י זה רק בפיקדון, ולפי הגאונים זה אפילו במלווה. לפי רש"י צריך שזה יהיה של המלווה, או של המפקיד, של התובע, בכל מקום שהם, הוא כפר, זה שלו. ולפי הגאונים והרשב"א והר"ן והריטב"א, אז לא צריך להיות שלו, אני חייב לך כסף, רק מספיק שאני מוכן לתת לך אותו מיד. אבל עצם הכספים, שהם לא הכסף של המלווה, אלא הכסף של הלווה, הם לא שייכים למלווה, הם רק עומדים לפירעון מיידי. אז נגדיר את, אני חושב שיש במחלוקת היחסית טכנית הזאת, שני הסברים למה קורה בהלך. אנחנו יודעים איפה שאנחנו מתחילים בהלך. התחלנו במודה ומצד. אנחנו יודעים איך אנחנו גומרים. גומרים במקרה שזה כופר הכל על מקצד, והמקצד הראשון לא קיים. ולכן הוא פתור. השאלה זה איך מגיעים טבעתי 100 והתענית 50, אני עכשיו רק תובע 50 ואתה כופר ב-50. אז מה הפשט לפי רש"י? רש"י דורש, הוא לא מסכים לגון, הוא דורש שכשהלווה עונה, כשאני קודם הלווה, כשהנתבע עונה 50 כן והילך, שמיד הכסף הזה הוא כבר עבר לתובע. אז לפי זה, מה ספרת הילך? אני טבעתי 100, ואתה אומר, אני חייב לך רק 50, וה50 אלו הם כבר שלך בכל מקום שהם. החידוש הוא שאפילו שהם לא פה, אבל במפקיד זה לא משנה, בקום שפיקדו בכל מקום, זה של המפקיד. אז למעשה, מה קורה לפי רש"י? אז מתי אומר, 50 הראשונים לא היו בכלל התפייה. למה לא? אני לא מבין, למה אתה חושב ככה? הוא טבע 100, כולל ה-50 הראשונים. פיזית, הוא טבע אותם, כן? במציאות הוא טבע אותם. עכשיו, אם הבן אדם היה כופר בכל המאה, אז הייתה ממש מחלוקת. ברוך השם הוא לא כפר, הוא הודה. זה נקרא, בינתיים, תובע ומודה במקצת, חייב. לא רק שהוא הודה, הוא אמר, בעוד שנייה, קודם כל, אתה, בשנייה הראשונה אתה טבעת 100. בשנייה השנייה אני אמרתי, אני מודה ב-50. בשנייה השלישית אני אמרתי, הילך. אז למה התברר שלא היה בכלל תפייה? שאול כותב, הוא לא הודה ב-50, אלא החזיר אותם, ולכן הוא כופה הכל. כן, אבל ברור, אני אמרתי, התחלה והסוף אני יודע. אבל למה? איך מודה במקצת? זה היה מודה במקצת לפני שנייה, אמרתי, מאה ואתה אמרת 50. לא, עכשיו זה כופה הכל. איך השינוי הזה קורה? אז מוטי כותב, דלקתי על מישהו. הראל כותב, אם אותו חפץ חוזר, זה כאילו שנינו רטרואקטיבית את העסקה, עם סימן שאלה, זה שאלה או אמירה, ומוטי כותב, הם לכתחילה של המלווה, אלא שהוא לא יודע שהם כפר אצלו ולכן תובע. אוקיי, אז אני אגיד לכם למה אני חושב שכולכם, טוב, למה אני מציע שכולכם טועים. אבל זו נקודה דקה. הראל כתב רטרואקטיבית. מוטי בעצם מסביר למה זה רטרואקטיבי, כי מלכתחילה הם היו של המלווה. וככה גם מוטי כתב בהתחלה, לא היו בכלל התפייה. אני אומר כך, אם אני טובה עם חמיה ואתה כופר, אז אין לי. גם פיקודון. אני טובה ממך החפץ שנתת לך אתמול, ואתה אומר, מה פתאום, אין חפץ. אז החפץ זה הוא לא בשוטי. אתה גנב. וגזלן, כידוע, חפץ שמצא אצל גזלן, הוא לא ברשות הביילים. מאמר מפורסם של רבי יוחנן, שהופיע בגמרא שלנו בעוד שני דפים, גזל ולא נטשו הביילים, שניהם אין יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשות. אז זה תפייה קלאסית, אני תובע ואתה מסרב. אז מה שהופך אצל לשלו בכל מקום שהם, זה שהוא הודה. זה לא חל רטרואקטיבית. אני טבעתי בזמני, כי לא ידע, אתה בינתיים לא הודעת, אין הודעה ואין כפירה. אילו היית כופר, אז התפייה שלי הייתה מאוד במקום, והייתי, עכשיו אני הולכים לבית הדין, בית הדין היה מכריע. אם אתה מודה במקצת, זה גם כן נקרא. רק ההודעה, בלי הילך, זה גם כן נקרא תביעה והודעה. זה לא שאם אני טובה ממך 100, ואתה מודה ב-100, או טובה ממך 100 ואתה מודה ב-50, אז לא טבעתי 100. אני טבעתי ואתה מודה, זה נקרא מודה במקצת, לטענה. אבל כאן אמרת הילך. מה פירוש בלי הילך? לא רק שאני מודה תיאורטית, אלא אני מכיר, אני עובד בשבילך, החפץ הוא בידך. אז אני חושב שהמירה הזאת לא חל רטרואקטיבית, זה בדיוק הנקודה שלי. זה לא משנה את המצב למפרע, אלא זה אומר, אתה טבעת, ולא רק שאני עונה לתפייה שלך, ויש שתי תשובות לכל תביעה, או כן או לא. אני לא רק אומר או כן או לא, במקרה הזה אני אומר חצי כן וחצי לא, אלא אני גם, אבל מכאן והלאה, אני מיד משלם. אז אני חושב שהפשט ברש"י הוא שמאותו רגע והלאה הסתלק התביעה על החמישים. זה לא רטרואקטיבי, ואני חושב שבמילה אחת, זה סילוק. הוא לא רק עונה לתביעה, הוא מסלק את התביעה. אי אפשר להמשיך לתבוע כסף שכבר קיבלת. בזמנך תבעת כסף שלא קיבלת. אבל עכשיו אתה ממשיך לתבוע כסף שכבר קיבלת, זה אי אפשר. אי אפשר לתבוע דבר שזה אצלך. ולכן, נכון שלפני שנייה הייתה מצב של מודה ומקצת, אבל עכשיו אין. כי זה כאילו מוחקים את חלק מהתפייה. מה נשאר? נשאר כופר הכל. נשאר תפיית 50 וכפירת 50. הראל שואל, אז למה צריך שזה יהיה אותו כסף? אני אתן תשובה, זה משאיר מקום לשאלה, אבל התשובה היא בגלל שצריכים לשלם בפועל. אז החידוש באותם כספים הוא שאמירה שווה להעברה. למה? כי הרי הם שלך בכל מקום שהם. הכסף לא נמצא ביד המפקיד. הוא נמצא או ביד השומר או בבית של השומר. אז זה שהוא אומר, אני מודה ואני מוכן לתת לך מהר, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד בניגוד לגונים. הוא יגיד, אני אתן לך בעוד שנייה. בינתיים, הוא לא נתן. אבל החידוש בהילך הוא שברגע שאמרת גם ביצעת. כאן זה מקרה שמי שאמר והיה העולם. כי מספיק שאני מכיר בזכותך, אני מכיר בבעלותך, זה גם מקיים את בעלותך. מה שאין כן בהלוואה. בהלוואה אני מכיר בזה שאני חייב, אוקיי, אני חייב, אבל זה שלי ולא שלך. מחר אני אתן לך, כי אני יהודי טוב. אבל בפיקדון ברגע שאמרתי, אני לא גזלן, אני שומר שלך. ואני לא מתכוון לגזול, ולא מתכוון לכפור, ולא מתכוון לעכב. אז ברגע שאמרתי את זה, אז עכשיו המרחק הפיזי בין יד המפקיד לכסף, הוא לא רלוונטי, כי הכסף הוא באמת בידו. מה זה באמת בידו? לא פיזית, אלא בשליטתו, כי זה ביד אדם שעובד בשבילו. אז לכן רש"י אמר שצריך להיות רק פיקדון. אני צריך דבר, בגמרא כתוב מילה הילך, הילך זה דיבור. איך דיבור יכול לסלק? רק תשלום, פיראון מסלק, ולא דיבור. אז רש"י אמר, מדובר באותם דברים שאין מרחק בין דיבור לבין מעשה. מה זה אותו דבר? ראשונים מדייקים בצדק להבנתם, שזה רק שייך בפיקדון, ששם עצם עובדה שאני אומר שהכל בסדר, זה גם הופך את זה להיות שלך ובידך, ואין עוד מה לתבוע. אבל אינני חושב שיש כאן סיבה להגיד שזה עובד למפרע, משום שיש חידוש במה שהוא אומר. לפני דקה טבעתי כי לא יכולתי להגיע. וברגע שאתה אומר שאתה מוכן לשתף איתי פעולה ב-100% ולא להקיע בכלל, אז עכשיו לא רק שברוך השם יש שיתוף פעולה, אלא כמו יש הכל בסדר, אלא שגם זה כבר התבצע. אני חוזר למילים של רש"י, כי הרי הם שלך בכל מקום שהם. עמית, האם הוא צריך לעשות הילך על כל הסכום בו הוא מודע? שאלה מצוינת. תשובה היא כן. כלומר, אני חושב שזה יכול להיות נפקא מינה לאיזו שיטה אחרת, שעוד לא ראינו, אבל לפי פשטות הגמרא, ודבר לפי הסברה שרק אמרנו, אז כן, כי זה סילוק. אז אם הוא לא מסלק את כל ההודעה, אז יישאר, נניח, אני טבעתי 100. אתה מודה ב-50 ואומר הילך על 30. אז ה-30 הסתלקו. מה נשאר? נשאר תפייה על 70 והודעה על 20, זה גם כן מודה קצת. זה לא יעזור, ודאי. הוא צריך, אם זה סילוק, זה נכון גם לפי הסברה הבאה, אבל יש סברה שלקשית שזה לא נכון. אם זה סילוק, אז הוא צריך לסלק את כל דבר שיש כנגדו הודעה, כדי להשאיר רק תפייה שיש כנגדו כפירה, ואז זה יהיה כופר הכל. עכשיו, זה בדיוק מה שחסר בשיטת הגאונים שהרשב"א מביא. כי הרשב"א מדגיש, וככה גם ברן, שכל שהן מזומנים לתת הביא להלך, הוא לא דורש נתינה בפועל. מספיק שזה מזומן. ואז בלשון הגמרא, אני לא יכול להכניס לשון הגמרא, שזה כמאן דנקת. לכן הדגשתי את המילה הזאת בהתחלה. לפי רש"י, כמאן דנקת הוא... זה לא כ. כף הדמיון כאן הוא... טוב, זה כף הדמיון, כי פיזית זה לא בידו. אבל הלכתית זה ממש בידו. כי בידו פירושו אמיתי הוא לא האצבעות שלי, אלא תחת שליטתי. אז זה נקרא כמאן דנקת, כי זה כאילו זה בידו. כי זה אותו דבר. אבל בגאונים, כף הדמיון כאן הוא כף הדמיון רציני. אני לא שילמתי לך. אני פשוט מוכן לשלם לך. ועד שאני לא משלם, מה דין הכסף? אני אגיד נפקמינה. אם יש לי פיקדון אצלך, האם אני יכול להקדיש? מיטב ידיעתי, כל הראשונים, ראש בדף זין עמוד א', ותוספות בדף ו' עמוד א', והרשב"א והרמב"ן גם כן שמה, ובעוד מקומות, אני יכול להקדיש. למה? כי זה שלי, וזה גם ברשותי. אי, זה בבית שלך. כמו שאמרתי, בית שומר כבית בעלים. אבל אם אתה חייב לי כסף, ואת לא מסכים לשלם, אין שום בעיה עם החלוקה כאן, אתה חייב לי כסף, ואתה עוד 5 דקות אתה הולך הביתה ותביא לי. האם אני יכול להקדיש את הכסף? לא, כי זה לא הכסף שלי. פשוט שלא. יש בלמור, בקמה, בסוף פרק רביעי, שממנו משמה שאדם יכול להקדיש והרמב"ן שם מתפוצץ עליו, כל הראשונים חוקים. פשוט שלא, כי אין כאן שום חפץ, אין כאן שום דבר ששייך למלווה, עד שהלווה ולא ישלם. זה הנפקמינה. עכשיו, הגאונים אומרים שאין החינמי. הוא אמר, הילך, הוא אומר, הנה, יש לי את הכסף, זה בכיס שלי, מזומן לשלם. זה כבר פתור. אז אי אפשר להגיד שיש כאן סילוק. אלא אם כן, אני חייב להיות כנה, אלא כן מישהו יגיד שהחידוש הוא שזה... זה כמו סילוק, כי זה כמעט. זה הבדל כל כך קטן שזה כאילו הוא פרה. אני לא מבין את זה, מה זה כאילו? הוא לא, בינתיים הוא לא פרה, הוא רק מוכן לפרוע, אי אפשר להגיד, אני עדיין מחכה שתן את הכסף, אני עדיין תובע. אז אני חושב שבגאונים הפשט הוא אחרת. אני תובע ממך 100, ואתה אומר, אין בעיה, הנה הכסף, אני מוכן לשלם. איך זה הופך אצל לאין הודעה ואין, או בלשון שאתם משתמשתם, אני חושב שזה לשון טובה, אין תביעה. מה המשמעות של התשובה הזאת? הנה הכסף, אין בעיה, הכסף נמצא לי ממש, אני מיד חותב לך צ'ק. מה זה אומר? כאן אני חושב, זה רטרואקטיבי. הוא אומר, למה תבעת? לא היה לך שום צורך לתבוע. אתה תובע כי אתה חושב שאני בורח ממך. ממש לא. הוא אומר לו, לא היית צריך לתבוע. אז זו סברה דווקא, אני מבין שמישהו יחשוב שזה קצת מוזר, אני משתמש בסברה פחות טובה להגיד סברה יותר חזקה. אם אתה אומר שלא צריכים ממש לפרוע, אז מלית ברירה צריכים ללכת לכיוון קיצוני יותר. עצם התשובה פה הייתה, למה אתה תובע אותי? אין לך מה לתבוע, אני פשוט בידך. אני עומד לשירותך. אז כאן הוא אומר שטעית במה שטבעת. אתה טבעת על סמך שצריכים לתפוס אותי. לא צריכים לתפוס אותי. ולכן התביעה הייתה בטעות. כיוון שהתביעה הייתה בטעות, אז מעולם לא טבעת. הגלה מילטון הפריה שאתה רק טבעת את ה-50 האחרים, ואותם אני כופר. ולכן זה כופר הכל. אז מה שאני רוצה לטעון, תחשבו זה קצת לפני שאתם יורדים עליי, זה שלפי רש"י, הילך זה סילוק, כלומר, סילוק מכאן עוד הבא. אני מסלק את התביעה, הידי הענות לה. ולפי הרשב"א, בדעימי, הריטב"א והר"ן, אז הילך זה לא סילוק, אלא הגדרה למפרע שלא הייתה כאן תביעה. למה? לא היה צורך בתביעה, ולכן אין תביעה. יש לנו איזושהי הנחה, דיינו שהנחה היא שתפייה זה פעולה עוינת, זה התקפה. אם אנחנו מביאים צבא כדי לתקוף את העיר, שגיעים לשם, הם פשוט פותחים את הדלתות, אז גם לפני שנכנסתי, לא נכנסתי, לא כבשתי עדיין, זה לא שלי, אבל לא תקפתי, כי אי אפשר לתקוף מי שלא מתגונן. זה הפשט של הגאונים, של ראשוני ספרד בעקבותם. עמית חוזר בשורה, למה צריכים הילך על כל הסכום? אם זה רק הכרה בבעלות, אז מספיק הילך חלקי. לא נכון. אם הילך זה סילוק, אז הוא מכיר בבעלות, הוא מכיר בבעלות במה שהוא אמר הילך. במה שהוא לא אמר הילך, הוא לא הכיר בבעלות. כי הוא לא אומר את המילים הרעים שלך בכל מקום שהם. המילת הילך זה הכרה בזה שלא חסר לך כלום. אם הוא אומר אני חייב, אבל לא אומר את המילה הילך, אז יש עדיין פער, מחוסר גוביינה. יש עדיין פער. אולי התכוונת למשהו אחר. ואני חושב שיש אחרונים שטוענים את זה, למרות שברור לי שזה לא נכון ברשי. אם רשי באמת מדבר רק על פיקדון, כפי שהראשונים חושבים, אז יש מקום לחשוב שלא צריכים להגיד הילך, כי זה נכון גם בלי זה. אם אתה תובן ממני פיקדון, ואני אומר, כן, יש פיקדון שלך. למה צריך להגיד את המילה הילך? ברגע שאני לא מתפקח איתך, אז אני מסכים איתך. המילה הילך לא עושה משהו. אצל הגאונים זה כן עושה. אני חייב, ובית, אני מוכן לפרוע. אז אני מוכן לפרוע מיד. אז יש כאן אמירה נוספת. אבל ברשי, אם זה באמת פיקדון, אז אני באמת תוהה למה הוא צריך להגיד את המילה הילך. אני בטוח שהוא כן צריך. כי רשי לא ממש בפיקדון, אין מודה במקצת, יש רק מודה במקצת בהלוואה. צריכים להגיד הילך. אז כנראה שגם בפיקדון אני מודה בעובדה שיש לי פיקדון אצלך, אבל עכשיו צריכים לחפש אותו. אם אני אומר הילך, אני אומר, תדע לך שהדבר הזה נמצא ברשותך. האמירה הזאת בסך הכל מאשרת מצב הלכתי אמיתי, אבל כנראה שצריכים גם לאשר אותו. אז אם הוא מצא רק על חלק, אז החלק השני הוא מודה במקצת רגיל. והדין לא התקיים. אוקיי? רק כדי לברר יותר טוב את הנקודה, אז בואו נקפוץ מיד לרמב״ם. הרמב״ם נמצא בפרק א' הלכה ג', ממש בתחילת הלכות טומאה וניתן. יש לו סעיף של כל מי שלא חייב מודה במקצת, והוא זורק הילך לתוך הרשימה. הטומאה מטלטלין על חברו וכפר בכל, גם הוא לא ידבר מיודו. זה רשימה של כל מי שפטור משבוע. אז בקרה הראשון זה כופר הכל. אמרנו לפני שבוע, כופר הכל פטור. או שהודה במקצת ונתנו מיד ויאמר אין לך בידי אלא זה והילך. או מקרים אחרים, אוקיי? אז המקרה של הילך מובא כאן במילים האלו. איך עושים הילך? הודה במקצת, ניתנו מיד ואמר, אין לך בידי זה, אל זה והילך. הרמב״ם לא זהה לאף אחד משתי השיטות שרק קראנו. מצד אחד, הרמב״ם לא מגביל צרת לפיקדון. יותר מזה, הרמב״ם אומר, הוא ניתנו מיד. לפי הרמב״ם, הוא לא רק מזומן בידו. הלשון של הרשב"א היה, חוזר בקול הראשון, היה, כל שהן מזומנים לתת. מזומן לתת ביד מי? ביד הנתבע. הלשון של הרן היה הוא מזומן לתת לתובע, הבי להלך הוא פטור. אז ברמב״ם ברור שמזומן זה לא מספיק. הוא צריך לתת אותו ממש. הדבר הזה גם מוכח מהעובדה שעוד לא הזכיר את הבן ההילך, הוא שינה את הסדר. ותנו מיד ואמר, בואו בזמן, אבל לא גד זה שנייה אחת אחר כך, הוא נותן ואומר, אין לבחירה דייד הזה, והילך. אז ההילך מלווה את הנתינה, לא שההילך עצמה זה נתינה, כמו שאמרנו עכשיו ברש, אם אני מהר לך פיקודון, אז זה שוכח בכל מקום שהם. לא, זה לא בכל מקום שהם ברמב״ם. זה רק במקום הזה, איזה מקום? ביד התובע. צריך לשים את יד התובע ולהגיד לו, זה החמישים והילך. אם הוא צריך להגיד הילך, אז פירה באמת לא צריך להגיד. הילך רק להגיד, זה לא נפל לי בטעות בידך. אני אומר, הנה הם, 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 הם בידך, והוא שם את זה בידו, והוא אומר, הילך, קח אותם. אז זה ההילך בתור אמירה, לא מש, לא מש, הוא לא הדבר הקריטי פה ברמה. מה קריטי? שהוא ממש שילם. אז בגלל הנקודה הזאת, עכשיו, הלך אל המייס הזה, זה נפקמין כל כך קטן. הרן אומר, הילך, בידי, הילך, מזומן, והרמב"ם הוא צריך להגיד, הילך, וגם לתת. הבדל של שנייה. אבל לדעתי, הענייה, אז הרמב"ם הוא בעיקרון כמו רש"י. כמו מדובר כאן בסילוק. אז בפיקדון, מסלקים בכל מקום שהם. הרמב"ם אומר, גם במלווה אפשר לסלק. צריכים מהר מאוד לשלם. אז תשלם מהר. אבל ברגע ששילמת, זה משתנה. יכול להיות שרש"י חולק על הרמב"ם. יגיד זה מאוחר מדי. בפיקדון זה קורה מיידי. אתה תובע, ואני... התפייה הזאת לא נרשמת בית הדין. כי כשאתה תובע, מיד פונים לשני, והוא אומר, אני מסלק את התפייה. בפיקדון זה קורה בעצם התשובה שלו. הוא אומר, אני מודה בחצי והילך. אז התשובה הזאת מסלקת. אבל ברמב״ם יכול להיות שרש"י יגיד ש... טוב, אתה אמרת 50. וזה עדיין לא מסולק. כי אני תובע ואתה מודה, אתה צריך לשלם. ואז אתה משלם. זה כבר מאוחר. אז כבר הייתה כאן תביעה ותגובה. תביעה וטענה. ומיד חל חיוב שפועה, וזה כבר אי אפשר לסלק את זה. לפי הרמב"ם אפשר לסלק את זה גם אחר כך. הוא בינתיים לא נשבע, ועד שאתה בא להשביע אותו, מתברר שהתביעה השתנתה, התביעה הצטמקה, ורק חצי מהסכום המקורי. אני אומר, אבל בעיקרון, הרמב"ם גם כן מדובר בסילוק, לכן צריכים ממש נתינה. גם ברש"י יש ממש נתינה הלכתית, ברמב"ם יש נתינה פיזית. אבל צריכים ממש נתינה, והגאונים אומרים, למרות שבפועל ההבדל בין הרמב"ם לבין הגאונים הוא קטן מאוד, הגאונים לא צריכים נתינה. אם לא צריכים נתינה, אז איך זה אפשר להגיד סילוק? הוא לא נתן, אז הוא לא סילק. אז חייבים להגיד שזה לא סילוק, אלא בגלל מילטון מפריע שטבעת בטעות. הוא מוריד את התפייה מההתחלה. ואם הייתה תפייה, אז אין סברה של סילוק. ברגע שהתפייה נרשמה, כבר היא נכנסה לפרוטוקול של בית הדין, והייתה הודעה במקצת כנגדו, אז חייבים, שפוע. אוקיי? אז לסכם את שלוש השיטות שראינו פה, אני אומר שיש רק שתי שיטות. לגבי הגדרת הילך. סילוק או הגדרה למפרע. בסילוק יש מחלוקת בין רמב"ם לבין רש"י, האם, כלומר, סילוק צריך להיות תשלום, פירעון. האם אפשר לעשות פירעון פיזי שנייה אחרי התביעה, או שצריכים לעשות פירעון אוטומטי כחלק מהטענה. אז רש"י מצריך שהטענה עצמה תהיה מסלקת את התביעה, ככה שאף פעם לא התקיימה טענה בתביעה בהודעה במצעה. הייתה כאן ההודעה סילקה, ולכן הודעה אף פעם לא הייתה הודעה. והרמב״ם אומר שאפשר לסלק גם כמה שניות אחר כך. נכון, הרמב״ם אומר מיד. אז לכאורה זה לא פתוח. אתה לא יכול להגיד, אני מודה במצעת, ואז כשבאים להשביע אותך אחרי יום יומיים, אז תגיד, טוב, די מה, אני מוכן לשלם. אני אשלם כבר עכשיו. הנה, כך. אז זה כבר מאוחר מדי. צריך להיות ניתנו, והרמב״ם כתוב מיד. כלומר ש... אתה יכול לסלק את התביעה אחרי שהתביעה כבר נשמה, אבל אתה צריך לסלק אותו מיד. כנראה. כי ככה משמע בגרש, הוא אמר הילך כחלק מטענתו, אבל בפי הרב זה לא האמירה שקובעת אלא הנתינה. זו שיטה אחת. השיטה השנייה היא הגדרה מי חדש, אני מגלה לך שלא היית צריך לדבוע. וזה זה שאני אומר, אני לא מודה לטענה שלך, אני תוהה, למה אתה באת בכלל? הכסף פשוט מוכן, זה בכיס שלי. אז למה אתה תובע? עכשיו, הרשב"ק כתב שהוא מסכים לרש"י. כלומר, כי המציאות של הרעים שלך בכל מקום שהם מתאים גם להגדרה מחדש. זה יכול להיות גם ככה. אז לכן הרשב"ק כתב, זה אחד משני הדברים. אבל גונים, אני חזרתי לרשב"א, הגונים הסכימו בין בפיקדון, מי ומאובה, כושהו מוזמין לתת עבד ההלך הוא פתור, לדעתו שיש לתת פתור, ופיקדון, כושהו בעין, אפילו עומד באגם עבד ההלך. כלומר, אבל זה לא רק ככה. זה גם אם אני מוכן לשלם, אז פיקדון אני גם מוכן לשלם, אגם לא צריך להיות מוכן במציאות, כלומר איזושהי הכנה מעשית, כי כל מקום שהם... אין לך מוכן יותר גדול מזה. אבל לא דורש את זה. זה שרשי אמר רק בפיקדון, אז אמרתי, לכן אפילו רשי הסברה היא סילוק. אבל אם אתה אומר שאני אומר לך, למה אתה תובע, לא, אין שום צורך, אני בעדך. אז בפיקדון זה נכון בכל מקום, ובמיל וצריך להיות שלמה אתה תובע, הכסף נמצא כבר פה. פיקדון זה נמצא גם כן כבר פה, כי שם זה פה. ובמיל זה נמצא פה, כי זה בידי. אם חסר כמה מטרים כדי להביא אותו, אז התפייה מתברר שהייתה טובה, כי אני דוחף אותך ללכת ולהביא, אבל אם הכסף כבר פה, התפייה שלי לא דוחפת, היא לא נוגסת, היא לא טובה את שום דבר, ולכן זה לא הייתה תפייה בכלל. אוקיי? אז לכן בסיכום, אני רוצה להגיד ככה, זה רק לצורך הסיכום, יש שתי שיטות בינתיים, סילוק והגדרה מחדש, של התפייה. עכשיו, רק כדי להשלים את התמונה, יש עוד שתי שיטות בהלך. אחד זה הקצות. הקצות הוא אומר מה שרק אמרנו. אבל מסיבות שקשורות להמשך הסוגיה, הוא אומר, זה לא שאני מגדיר שאין כאן תביעה, אלא אני מגלה שלא הייתה כאן הודעה. כמעט אותו דבר, זה הצד השני של המטבע. על רגע לאחד אני לא יכול לחשוב נפקמינה, אבל אני יודע שיש נפקמינה לגבי... זה לא, אין נפקמינה. השאלה היא מה המקור, והמקור יהיה מקרה אחר. אבל מה הוא אומר? למה אין כאן הודעה? הוא אומר, אם אני משלם לך, אז ההודעה היא לא רלוונטית. הודעה זה אני מכיר בכוחך לגבות ממני. אבל אם אני אומר הילך, אז זה לא נקרא הודעה, כי אני רק יכול להודות לדברים שאפשר לכפור. אז ההודעה שלי היא משמעותית, כי אני נתתי לך דבר שהוא צריך לתת לך. אם אני אתן לך את הכסף, אז ההודעה שלי היא לא רלוונטית. אני אמרתי, אם אני אתן לך את הכסף, אז בשביל מה אתה תובע? אז זאת אומרת, אם אני אתן לך את הכסף, אז זה שהודעתי זה לא הודעה מחייבת. ויש לו כלל, שזה החידוש, כי זה יתקלה בסוגיה בעמוד ב', שכל הודעה, שאיננה הודעה מחייבת, איננה הודעה. אוקיי, לצורכנו זה אותו דבר. אני אומר, אין מחלוקת בינינו. ולכן, התפייה, אפשר להגיד בשניהם, התפייה היא לא תפייה, והודעה איננה הודעה. עכשיו פתאום נזכרתי, ולא שמתי את זה במאמר במקומות, כי זה לא היה בדף, זה בדף עמוד ב', ולא הסתכלתי שם, כשהכנתי את המאמר במקומות, אבל יש תוספות רבינו פרץ, במשהו קצת אחר, בהמשך הסוגיה, שזה ממש לשונו. הוא אומר, הילך, אז לכן התביעה היא לא תביעה, והודעה איננה הודעה. אז אני לא יודע מה העיקר שם. אני לא בטוח שזה מה שהקצות רוצה, אבל הוא אכן מתפתה ככה. אין לך את הכסף, אז אתה לא תובע, אבל אני לא מודה. זה נגמר. נגמר הסיפור בינינו, לכן אין כאן לא תביעה ולא הודעה. אז זו שיטה שלישית. אני אומר, זה וריאציה של שיטתנו עם איזושהי חשיבות למדנית למשהו שכרגע לא נראה באופק. יש שיטה רביעית, סתם זה מעניין, במאירי, המאירי יש לו שני פירושים. הפירוש הראשון הוא קרוב למה שעכשיו אמרנו, אחד מהם. אבל יש לו פירוש שני שזה חוזר לרבא בדף ג'. הוא מזכיר לנו שכל הסיבה
אפשר לטעון, זה לא כתוב בגמרא מפורש. אבל אם אנחנו נבין שכל הסיבה שמודד מצד חייו, זה בגלל שהשתמות היא כמשתמת, הוא בקולי בוי דלא דילי, ולכן נתאים עליו שבועה כדי שהוא יודע, אנחנו חוששים שאדם שמודד במקצת, הוא באמת מוכן להגיד את האמת שהוא חייב הכל, אבל הוא מנסה להרוויח זמן. אז הוא אומר, המציאות הזאת לא קיימת כשאומרים מלך. למה? הוא אומר, הברקה פסיכולוגית. אני לא בטור שזה נכון, אבל כך הוא אומר. אם אני הייתי מודה בהכל, ומתנדב על המקום לשלם חצי, בטוח שהיית נותן לי הערכה. אין שום צורך לאדם לשקר כדי לקבל הערכה, זה רק אם אני מודה במקצת, כדי להוריד אותי, אני מקווה שתוריד אותי, אבל אז אני כופר במקצת, אז אתה לא יכול לתבוע את השאר, אתה תובע את השאר, אבל אני לא נותן לך, ואז עד מחר אני אמצא. אבל אם אני משלם לך חלק, היית מסכים לתת לי הערכה למחר, אז למה לשקר? כך אומר המאירי. הוא אומר, כל אחד יודע שאם הוא משלם חצי מהחוב, הוא יקבל עוד שבוע למצוא את השאר. אני לא יודע, אני לא גובה חובות, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, נדמה לי שבסרטי המאפיה שראיתי, אז זה כן נכון. כן, אתה משלם למשהו, אז עודים לך עוד יומיים, אחרי שתפקיד את האצבע שלך, אז עודים לך להביא את השאר. זה מה שמירי טוען, זה לא, כלומר, זה לא סברה, זה גם לא מתאים לשון הגמרא, זה לא שזה הפך להיות כופר הכל. הסברה של השתיבות גם השתמת, לא שייך פה. אלו הן ארבעת השיטות. מתי שואל, למה לרש"י ניתנה לא תחשב סילוף? ניסיתי לענות, אמרתי שלפי רש"י, כנראה, סתם אני ממציא עכשיו, לפי רש"י ניתנה אפילו מיידית, היא לא מיידית מספיק. הלא גם הרמב"ם דורש מיד. אחרי שהייתה תביעה ועולה במקצת, אתה לא יכול אחר כך לסלק חצי, כי כבר חל השבועה. גם הוא מסכים לזה, כי הוא מה ונתן מיד. אז רש"י אומר, נתינה מיידית זה בכל זאת ביחור של שנייה. צריך להיות שאתה טבעת, מאה, אבל כשאני מודה במקצת, ההודעה שלי הוא ביחד עם הילך, כלומר מדובר בפיקדון, אז ההודעה עצמה סילקה, ולכן אף פעם לא התקמה, אפילו לא לשנייה אחת, מצב של תביעה והודעה. כי ברגע שהייתה הודעה, לא הייתה כבר תביעה. אבל אם הוא יודע, ואחרי שנייה, ייתן את הכסף, אז זה יהיה מוכר מדי. ככה אני מנחש שזו שיטת רש"י. ולכן, זה נשמע קצת קפטני כזה, קטנוני, אבל יכול להיות שאפילו, כן. אז אם הוא הודע ואחר כך נתן, הוא כבר הודע. אז יש תביעה והודעה, יש חיוב, והוא נתן, נשאר החיוב שבועה. אבל אם הוא טבע והוא הודע ונתן, איך אפשר להודות ולתת? בפיקדון זה ככה, כי עצם ההודעה היא הרי פשחה בכל מקום שהם. צריך להגיד את המילה כדי להסביר שזאת כוונתו, אבל הוא אומר, אני מודה, והוא באמת המשכה בכל מקום שהם. אז לכן מעולם לא הייתה הודעה. כי ההודעה, או לא הייתה הודעה לתביעה, כי ההודעה מסלקת את חלק מהתביעה. זה הניחוש שלי. בסך הכל אני חושב שרש"י ורמב"ם מסכימים בעיקרון. אז בכל זאת הם חולקים, אז כנראה שזה בנקודה הזאת. אלי, נתינה בפועל אינה פעולתו של מי שמנסה למרוח. אוקיי, אתה פסיכולוג? הכל הזה עניין של תחכום. אני רוצה להעביר זמן. הודעה במקצת. נותן לי זמן, כי אין לך מה לעשות, אתה תצטרך לחכות למחר. הייתי כופר בהכל כדי לקבל יותר זמן, אבל אין אדם מספנה בדי ברחובה, אז לכן הודעתי וכפרתי. לתת ולחמור בחצי. אז בסדר, אני לא יכול לפקח על העובדות. מאירי אומר שאם אני נותן חצי, אני לא צריך לחפור בחצי, אני יכול גם להודות בחצי, וזה אותו תוצאה. אוקיי, אם קבלה נקבל, או אם ננסה סקר אולי, נלך לבנק ונשב שם יומיים ונראה מה קורה. מתי שואל,
או, סליחה, אני לא ראיתי את כל המשפט שלנו. אולי אפשר לנמק במאירי לא כהסברו, שנתינה בפועל אינה פעולתו, שמישהו נסה למרוח. לא הבאת, אתה משנה את הפשט של המאירי. אולי אפשר לנמק במאירי לא כהסברו, שנתינה בפועל אינה פעולתו, שמישהו נסה למרוח. הפוך, זה אותו דבר. אתה אומר הפוך. למה? הוא לא מורה. הפשט הפשוט בגמר בדפקים לבית, זה לא שהבן אדם מורח כדי להרוויח. הוא מורח רק בגלל שאין לו. אתה זוכר את הלשון של הגמרא שם? וכולי באי דלא דילי. הוא באמת רוצה להודות בכל. הוא יהודי ישר, הוא רוצה לשלם. והי דלא אל דילי, השתמדו כמה שתמת מיני. הסיבה שהוא לא מודה בכל זה בגלל שהוא מתבייש, כי אין לו את הכסף, אז הוא רוצה לחכות למחר. ולכן הוא היה רוצה עכשיו, זמנית, לכפור בכל. למה הוא לא כופר בכל? כי אין אדם מאיס פניו ודאי ברוך הוא. אז לכן יצא. אבל הוא לא מורח, תלוי איך אתה מביא את המנח, הוא מרוויח זמן. אז מי שמשלם חצי, הוא רוצה זמן בשביל החצי השני. כנראה שהיה לו חצי, תלוי את החצי השני, אז הוא רוצה להרוויח זמן בשביל החצי השני. אומר מירי, אין בעיה. לכן, אין סיבה להשביע אותו, כי כנראה הוא אומר אמת, כי אם הוא היה משקר, למה לשקר? רק כדי רק להרוויח זמן. אז עכשיו מוטי אומר, הרי אם היה כופר בכל באותו זמן, היה מועיל. כלומר, עדיין לא מחויב שבועה, הוא מסתלק. מדוע בנתינה לא נחשב שמסתלק? אתה שואל אותי עוד פעם על רשי. לפי רשי, למה נתינה של הרמב״ם לא טוב? צריכים רק פיקדון. אתה שואל, הרי אם היה כופר במלווה בכל באותו זמן, היה מועיל. כלומר, עדיין לא מחויב שבועה. הוא מסתלק, מדוע בנתינה לא נחשב למסתלק. זה לא, אתה משתמש במילה מסתלק כאן בשני מובנים שונים לחלוטין. כופר הכל פטור משבוע, לא בגלל שהוא הסתלק, אלא בגלל שכופר הכל פטור משבוע. כי אין סיבה לחייב אותו. דיברנו על זה לפני שבוע. הילך, הוא משנה, אני משנה לך את מה שאתה טבעת. אני מסלק, אתה טבעת ככה, אני אומר לבית הדין, בוא נתקן את התפייה שלו. נוריד חלק, כי אני כבר שילמתי, וישאר רק התפייה הזאת, ועל אותו תפייה, הנה תשובתי. תשובתי היא כופר הכל. על אותו חלק שנשאר, כופר הכל. אז עכשיו רשי אומר שאם אני טבעתי 100, ואתה מודה ב-50, ואז אתה עומד לבית הדין, בואו ניתן לו 50, ותתקנו עכשיו את התביעה שלו, ואז יישאר אצלי לא מודה במקצת, אלא כופר הכל. אז זה מאוחר מדי, כי כבר היית מודה במקצת. צריך להיות שהוא תובע 100, ואני אומר מיד, אין 100. אני עונה, אתה רק תובע 50, ואני עונה רק לזה. אז לא עניתי לתביעת המאה, כי תביעת המאה הסתלקה בבת אחת, לא לפני, בבת אחת עם תשובתי. אז אני עונה לתביעה המתוקנת. אבל במקרה של הרמב״ם, אתה ענית לתביעה המקורית, ואז ניסית לשנות את זה. אז אולי יש פירוש אחר, אבל אני מנחש, לא כתוב ברשי. אני מנחש שזאת הסיבה שרשי דורש רק פיקדון, ולא נתינה מיידית, לא נתינה מהירה מאוד. עכשיו, במאמר מוסגר, לפני שאנחנו ממשיכים, קשה להאמין שהראשונים צודקים ברשי. אני לא חושב שהם חושבים שהם צודקים. הלו, רשי לא אמר את המילה פיקדון. במקום זה הוא אמר מילה שהיא די תמוהה בהקשר של פיקדון, לא הוצאתים. אם זה מנוע בפיקדון, אז מה פירוש המילה לא הוצאתים? לא גנבתי אותם. לא, אני שומר פיקדון. אז אתה תובע את הפיקדון, אני אומר, לא שלחתי יד, לא אכלתי את התרנגולת שלך, והרי יש לך בכל מקום שהם. למה צריכים להגיד דבר כזה? למה שבן אדם יגיד את זה? הוא יגיד, אתה תובע ממני, אני אגיד, כן, הנה הם שלך בכל מקום שהם. למה הוא צריך להגיד במפורש, ולא גנבתי ולא גזלתי? זה מאוד מוזר. גם הפועל הוצאתים היא מוזרה, שיגיד, לא, 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 לא פגעתי, לא הזקתי, לא זרקתי אצל הפח. המילה הוצאה זו מילה טכנית, שמופיעה אך ורק
בהקשר של מלווה. כפי שהראשונים יודעים, כי מצטטים נגד רשי, נכון שרשפה לא כתב, אולי זו הסיבה שרשפה לא כתב את המילים, כדי לא להעלות אצלנו את הרעיון, אבל הגמרא בדף מ"ז שהרשפה מצטט, שם כתוב מלווה להוצאה ניתנה. המילה הוצאה זה מילה של שני מצבים של מלווה. הכסף קיבלתי וזה אצלי, הכסף קיבלתי והוצאתי. הוצאתי זה לא לגנוב. הוצאתי זה לגיטימי, אבל זה משנה את הרשות של הכספים. הם לא אצלי, הם אצל החנות ששם קניתי. גם הלשון, גם זה שבכלל יש את המשפט הזה, וגם חוסר המילה פיקדון, לכאורה אומרים שרש"י מדבר על מלווה. ואם זה נכון, אז הרש"י יש שיטה, וזה למה מוסגר, שזה נגד, זה הראשונים לא תיארו שזה יכול להיות נכון. אבל רש"י סובר ש, אם אני נותן לך מלווה, כסף, הלוואה, ועוד לא השתמשת בהם, הכספים הם עדיין שלי. איי, גמרא מפורשת, מלווה להוצאה ניתנה. כן, זה להוצאה ניתנה. מותר, למרות שזה כסף שלי, מותר לך להוציא אותם. זה פלא. איך אתה יכול לקחת כסף שלי ולתת למישהו אחר? טוב, זה ההסכם שלנו. אני נתתי לך כסף כדי שתוכל להוציא אותם. אבל כל זמן שלא הוצאת אותם, אני פשוט מצאתי לרשי. אם לא הוצאתם, אז הן שלך בכל מקום שהם, הם שלי בכל מקום שהם. אז זה לא משנה את הפשט בסוגיה שלנו. זה משנה את הפשט בפועל, אבל לא את הרעיון. זה שינוי בסוגיות שלמות של דיני מלווה ולווה, שרשי סובר בניגוד לכל הראשונים. וזה כל כך טבוע בנו שאנחנו קוראים את הגמרא ומאיר מבינים את זה. אבל מי שיסתכל בגמרא בקידושן ויקרא שם את רשי, זה לא מפורש, אבל משתמע דבר דומה גם שם. רשי סובר שמלווה להוצאה ניתנה זה מצב עתידי. כלומר, בעצם אנחנו רגילים להגיד שיש הבדל בין שאלה לבין הלוואה. שאלה, החפץ הוא שלי, ואתה יכול להשתמש בו. מלווה, אתה לא רוצה להשתמש בכסף, אתה רוצה להוציא אותו. אז זה אני צריך לתת לך, שיהיה לך קניין. לכן מלווה להוצאה ניתנה. לפי רשי זה לא נכון. מלווה זה גם כן שאלה. אבל כשאני נותן למישהו כסף, מה השימוש הוא יעשה עם הכסף? הוא לא יישב עליו. הוא יסתכל עליו. הוא לא יצחצח שיניים איתו. השימוש של כסף זה להוציא. אבל מה שנתתי לו זה הזכות של השימוש. כשהוא ישתמש, אז כיוון שהיה לו רשות להשתמש, והשימוש הוא להוציא, אז ההוצאה חלה. כלומר, עכשיו זה שייך לחן בני, לחנות ששם שילמתי. אבל עד אז זה באמת שווי. ולכן, גם בהלוואה, עכשיו מבינים למה הוא אומר, הילך. עכשיו זה עונה על השאלה, למה פירה שצריכים להגיד את המילה הילך. כי לכאורה, איך שנזמדתי לפני כן, כל פיקדון זה בכל מקום. למה הוא צריך להגיד את המילה? והיה לי באמת קשה, אני אמרתי משהו, אתם לא מחיתם, אבל אני יודע שזה היה קשה מה שאמרתי. אבל עכשיו, לא, רשי מדבר על מלווה. אז מה פירוש המילה הילך? פירוש המילה הילך הוא לא הוצאתים. יש שתי אפשרויות, בדרך כלל תן לי כסף, אתה יכול לנחש, שכן הוצאתי אותם. ואז אני מודה שאני חייב לך. חייב לך כספים שיש לי בבנק, שהם שלי, ובינתיים לא קיבלת. אז זה מודה במקצת. אז הוא אמר, לא, והילך, כלומר, פירוש המילה הילך זה לא תנועה, זה לא שהוא אומר, הנה כך, הנה זה מוכן. הוא אומר, הילך, הכסף שאתה נתת לי, הילך. הכספים המקוריים הם עדיין פה, ואז, חל מיד הדין של, הם שלך בכל מקום שהם. עד שאני לא מוציא אותם, אז כל מלווה זה פיקדון. שאלה בעצם. כשאני מוציא אותם, אז מתחיל מלווה להיות לא דין אחר מאשר פיקדון. וזה, אז זה גם מתאים להסביר למה צריכים להגיד את המילה הילך, וגם מתאים למילה הוצאתים. וזה מתאים לרש"י 100%. למה אף אחד לא חשב על זה? כי לא מאמינים שזה יכול להיות נכון. לא אני חשבתי על זה, זה נמצא באחרינו. אבל בראשונים לא חשבו על זה, כי הם, זה לא עלה על דתם שיש דבר כזה. מלווה להוצאה ניתנה, הם חוזרים על הביטוי הזה. ורש"י כנראה יש לו הבנה אחרת בכל מלווה. זה כנראה נכון. אוקיי, אז יש לנו, אז זאת אומרת, יש כאן ארבע פירושים, אני לא כל כך מעוניין בקצות כרגע, ואמירי, סתם רעיון נפלא, אבל שונה לחלוטין. יש כאן שני הסברים לגבי איך מסלקים את החוב. יש שיטה רביעית בכיוון המקורי, סליחה, רק לפני כן, קצת לסבר את אוזן יותר, סתכלו בתוספות הראש, מקום מספר 5. הוא מתייחס לשון הגמרא, הני חמשן דקמוד אלי, כמאן דנקת לו מל ודמי. כן, זה היה הטעם של רבי ששת. כשאומר הילך, אז הני חמשן דקמוד אלי, כמאן דנקת לו מל ודמי. לספרים דגרסי מלווה, אז כנראה שהיו שתי גרסות. ולפי מה שראשונים טוענים, אז רשי לא גרס את זה, כי משהו מראה בפיקדון. לספרים דגרסי מלווה, אף אגב דלהוצאה ניתנה, כיוון שמונחים בעין, כמאן דנקת לו קודם שהודה, וכמי שלא הודה בשום דבר דמי. סליחה, מה שתכן אבינו פרץ זה הראש כאן. מה הוא אומר? זה לא רשי, זה שיטת הגאונים, נכון? הוא אומר, כיוון שמונחים בעין, אף אגב דלא הוצאה ניתנה, אבל כיוון שיש כסף כאן, אז כמאן דנקת לו, זה כתוב בגמרא, הוא מוסיף שתי מילים. קודם שהודה. בעברית של מישהו לפני כן, רטרואקטיבית. כמובן שהקף הדמיון כאן הוא מאוד דמיוני. למרות שלא נתתי לך, ולמרות שאתה טבעת, זה כאילו נתתי לך אתמול, לפני 10 דקות. הוא מוסיף, הוא כמי שלא הודה בשום, כמי שלא הודה שום דבר דמי. זה, נדברתי, זה כן, זה, הוא אומר שני הדברים. גם נתתי לך את הכסף לפני שהודעתי, למרות שלא נתתי בכלל, זה פה. והוא כנראה שהוא כן מדבר בניסוח של, של הקצות קצת. ולכן ההודעה איננה שום דבר. אני לא מודה כי כבר שילמתי לך. כאילו שילמתי לך. Okay, מה שרציתי בראש זה הביטוי קודם שהודעה. במפורש שזה חל למפרע. כדי שמשהו שכן קרה כאילו לא קרה. מצד שני זה נכון, הוא מדבר על הודעה ולאו דווקא על התפיעה. ויש ספרים דלא גרסי מלווה, ויש למידה בפיקדון, תהת המלך פטור, דחש שמי דמודי כמאן דנקת להם, משום דכל אחד דאית ושוט הדבר יאית כמשהו בעין, ואף אגב דהוס ליין דינלין, בסדר, וזה השיטה שמייחסים לרש. אז אומר הרש, תלוי בגרסה. אוקיי? זה המבנה הכללי של, ה, של הסוגיה. אז רק לסכם קצת, כלומר, יש כאן בסך הכל לבינו הרבה שיטות כאן. יש שיטה שאומרת שזה רק בפיקדון. יש שיטה שאומרת שזה נכון, זה רק בפיקדון, אבל מלווה לפני שמוציאים הוא באמת פיקדון. אז הרשי שלי לא שונה בעיקרון מהרשי של הראשונים. זה רק שונה בפשט בפועל, אבל הוא פשוט אומר שכל מלווה, עד שלא מוצאים אותו, הוא באמת פיקדון. אז זה שיטה אחת. שיטה אחת זה צריכים גם לתת. אפשר גם במלווה אם נותנים מיד, זה הרמב״ם. אני אומר, זה גם כן אותה שיטה, אבל יש לך עוד שנייה לבצע את הסילוק. ויש את השיטה, שזה לא מדין סילוק, אלא מדין, הודעה שעוקרת את הצורך בתפייה. בשביל זה, מצד אחד זה יותר רחב, לא צריכים בכלל לתת. מספיק מזומן בידו. מצד שני, כן, זה יותר לארג', מספיק מזומן לידו, אבל מסברה זה יותר קיצוני. צריכים להגיד שזה עוקר למפרע. יש, בפועל, יש שיטה רביעית, אבל זה רק רמוס פה. בטח לא אשמתי, לא שמתם לב לשיטה. הראשונים כאן החליטו לא לצטט אותו. אחרי שהוא מביא את הגאונים, הרשב"א, הוא הסביר שלפי הגאונים זה או מלווה וביד שלו, או פיקדון בכל מקום. כי פיקדון בכל מקום זה כמו מלווה ביד, זה נקרא מזומן. הוא אומר, ולא כן דעת הרייבד. הרייבד הוא השיטה הכי קיצונית, אומר שגם בפיקדון צריכים שהפיקדון יהיה כאן מזומן ביד. כנראה שהרייבד, זה הרייבד נמצא בסוגיה בסוף המסכת, בדף צד"ז, סוגיית שתי פרות, שלוש פרות. סוגיה מאוד מפורסמת, מחלוקת הרייבד בעל המור, דברי ריבות, המחלוקת המקורית של הרמב"ם ובעל המור, שאחר כך הם לא דיברו זה עם זה. ושם הרייבד אומר שגם בפיקדון, כדי להגיד, הילך צריך להיות כאן, מזומן בידו לתת. הוא איכשהו חולק על היסוד של ראשונים, שפיקדון בכל מקום דאיתה, בי בעלים איתה, שכל בית שומר כבית בעלים. וסתם זה מעניין, לא משנה את הפשט שלנו, וזו סוגיה שלמה שם, שאנחנו לא ניכנסים בה, אבל לחלמה ישראל הוא הכי מצמצם. צריכים שזה יהיה פה, גם מלבו וגם פיקדון, ושאתה נותן אותו. גם, כן, זה חידושי הרייבד בדף צעדי זיין, צעדי חט, סוגיה 2 ו-3 פעות. טוב, זה בעצם הסוגיה. עכשיו, רק דבר שכבר רמוז בראשונים, נסתכל קצת קדימה, המקרה הבא בגמרא יהיה מקרה של מלווה, והוא לא אמר הילך, וזה לא מזומן בידו, אבל כיוון שמדובר בשיבוד קרקעות, הגמרא תגיד שזה הילך. אז צריכים להתאים את הסברה לכל שיטה, וגם להבין את הסברה. זה בשביל ההמשך, אנחנו הולכים ללמוד דיני קרקע. שיבוד קרקעות וההשפעה שלהם על הילך או על דברים אחרים, כי זו סוגיה מסובכת בעמוד ב'. יש כאן בראשונים הוזכר על ידי, בעיקר על ידי הר"ן שהעריך, איזו נקודה מעניינת, שאני רק אזכיר אותו בקיצור, אין לו הרבה זמן, אבל הנקודה עצמה מעניינת לעניין מי, כן, לקראת הסוף של חצי דרך בתוך הר"ן. כן, הר"ן הוא מקום מספר 4, הולכים לעמוד השני, מתחיל לעניין מי שמודה במקצת הלוואה, לא אמר הילך. הוא מודה במקצת הלוואה, ורוצה ליתן משכון למלווה באותו מקצת. הוא לא משלם, אפילו לא הרם, הוא לא נותן מיד, הוא נותן משכון מיד. אתה טובה ממני 100, אני אומר, אני חייב 50, ואני לא יכול לשלם לך את 50 עכשיו, אבל קח משכון. לוקח את השעון שלי, ואני, זה שווה לפחות 50, אולי יותר, קח את זה כמשכון על ה-50. האם זה הילך או לא? האם הוא חייב שבועה, כי זה לא הילך, או שהוא פטור משבועה, כי זה כן הילך? הדבר הזה הוא מחלוקת ראשונים. והם תולים את זה בגמרא בקידושין לגבי מעמד משכון. האם אפשר לקדש במשכון? אז הר"ן מביא, לדעת בעל האיתור הווה כהילך. אבל, כלומר, למה זה הילך? אם, טוב, אני לא... למה זה הילך? ניתן היה לחשוב שזה תלוי במחלוקת שרק עכשיו תיארנו. אם הילך זה סילוק, אז משכון זה לא סילוק. כי... בחוס וגובינו, הוא עדיין צריך לגבות. זה רק דרך להבטיח. אתה יכול להיות בטוח שתוכל לגבות, אבל הוא עדיין לא גבה, כי המשכון לא שייך לו, המשכון שייך לי. הוא ישתמש בו כדי לקבל את כספו מחר. אבל אם הילך, זה אומר, אתה לא היית צריך לתבור, כי אין שום בעיה, אז כי הילך, זה מזומן, אז משכון זה סוג של מזומן. אני אומר, למה אתה תובע אותי? הנה, קח את המשכון, מתי שאתה רוצה את הכסף, תשתמש במשכון כדי לקבל את הכסף. אז לא צריכים לתבוע אותי, כי אני נותן לך את היכולת לגבות ממני. אתה לא צריך את השיתוף פעולה שלי כדי לגבות, כי אני שם בידך את המפתח לגבייה. המפתח לגבייה זה החזקת המשכון. זה מה שאני הייתי אומר, אבל זה לא מה שהרימיגש אמר. הרימיגש חלק על האיתו, אבל הרב יוסף הלוי זר כתב, זה לא בהלך. אני אמרין פה, קם את הקידוש, אמר רב, אמר בנחמן, התקשתי במנה, תניח משכון עליהם, אין המקודשת, מנה אין כאן, משכון אין כאן. טוב, צריכים לראות את הסוגיה בקידוש, אם יש שם שני פירושים, ומה שהמגרש אומר, זה רק נכון לפי אחד מהם, ולא לפי השני, ואז הר"ן מפלפל בזה, ובסוף יש לו, זה לשון מאוד מיוחד פה, הקשו על הרמיגש, ואז כותב הר"ן, ולפי דתי, יפה מרמיגש, ואלו שדחו ספרתו לא ירדו לסוף דעתו, והוא נותן פירוש ברמיגש שממש לא נמצא במילים שלו, אבל זה ממש הברקה. זה רן קלאסי. השאלה זה איך קונים משכון. הסיבה שהמשכון לא מועיל לפי רמיגש, זה בגלל שנותן למישהו משכון, זה בכלל לא שלו. הוא לא יכול להחזיק בזה. אז לא נתתי לו כלום. הספרה שאמרתי שמשכון זה כן ילך הוא נכון, אבל מה? צריכים לבצע. אין דרך, טוען הרן בשם הרי ניגש, לתת למישהו משכון שלא בשעת הלוואה, הוא לא יכול להחזיק בזה. אני מבקש משכון בחזרה, צריך לתת לי. אני לא יכול לתת לך זכויות גבייה בתוך המשכון. כלומר, השאלה היא שאלה בהלכות משכון, לא בהלכות, לא בהלכות הלך. כפי שאמרתי, אני הייתי כן יכול לתלות את זה בשתי הספרות שלנו בהלך, אבל זה לא מה שהרן כאן רוצה להגיד. ממילא, הרן סובר שהלך זה לא סילוק אלא הגדרה, ולכן משכון טוב. אמרתי, זה כן מגדיר, אתה לא צריך לתבוע אותי, כי הכוח אז, למה לתבוע אותי? תשתמש במשכון לקבל. ולכן הוא אומר שהמגרש חלק בגלל שהמשכון איננו משכון. ודאי שאין הסבר ברא במגרש, הוא סובר כמו רשי, זה לא נכנס למילים שלו. אז היה אפשר לתלות את זה בחקירתנו, במה שאני טענתי, זה מחלוקת רשי בראשוני ספרד, אבל ראשוני ספרד לא אומרים את זה. הם אומרים שזה תלוי בשאלה אחרת, שהיא, זה שאלה מעניינת, אבל לא קשורה לסוגיה שלנו, אלא לדיני משכון. או בעיקרון הם אומרים שנתינת משכון, אם זה היה עובד, גם כן היה הופך את זה להלך ופטור, ולדעתי זה בגלל שיטתם לשיטתם. אם אני מראה שלא היית צריך לתבול אותי, אז ועושה את זה מהר, אז אין תביעה. אז אומר, אתה תובע אותי? קח משכון ואל תתבול אותי. ולכן אין כאן תביעה, ולכן זה מועיל. אוקיי. מה שלא, יש חלק של הסוגיה שאנחנו לא עסקנו בה וגם לא שלחתי מראה מקומות, וזה איך בגמרא, למה חשבו שהתנא תונא עובד? מה הקשר, לפני שהגמרא אומרת שהמשנה שלנו זה שבועה דרבנן, מה הם חשבו, מה הרב חיסמא, רב חייא חשב, למה המשנה שלנו, שני הברזים בתלית, זה מקרה של הילך? זה יש הרבה דעות בראשונים, יש פלמור ורמב"ן, יש גם תוספות כאן, מה זה שאלה על אהבה מיני, כי בסוף הגמר אומר את זה, באמת לא קשור. אז כתוב בסוף כאן בסוגיה, לרב ששת, קשי מתניתן, אבל לרב ששת, מתניתן תקן לך חמימי, זה לא קשור למוד ימי קצת. ואידך, אתה צודק, תקן לך חמימי, אבל, כלומר, אין לך נעמי, אבל מה חשבו באהבה מיני? שאלה כמה ל... כמה זמן להקדיש, ואבא מיני שבאמת לא עומד עד הסוף. אז ראשונים כן עבדו על זה, ויוצא מזה כמה דברים מעניינים. רמב"ן חשוב, ורן חשוב, אבל אנחנו לא נגיע לזה, זמננו תם, ואנחנו שבוע הבא נמשיך עדיין בדיני הלך, אבל בגמרא בדלת עמוד ב', הדין של מוד ומקצת והלך, שניהם, במקרים של קלקלות. המקרה של סלעים דינרים. איפה שיש שטר, אם יש שטר אז יש שיעבוד, אבל השטר אפשר לפקח עליו, כי בשטר לא כתוב מספר. אז הוא אומר 5, והוא מודה ל3, והמינימום הוא 2. זה היה קצת מסובך המקרה הזה. כתוב רק סלעים דינרים. כספים אתה חייב לי, לא כתוב סכום. נוצר מצב שמוד ומקצת שם, והגמרה מעלה לפחות 3 סיבות למה הוא פתור. אחד מהם זה הלך. או יש גם עוד סיבות אחרות, ולכן אי אפשר להוכיח משם שום דבר. זה יעסיק אותנו בשבוע הבא, עם רמב"ם מאוד מאוד קשה, שהאחרונים ממש עברו את הראש עליו, וכמה מחלוקות בראשונים, וכמה דיוקים יפים ברש"י ותוספות. שאלות? תשובות? הערות? אם לא, אז הגיע הזמן להגיד לילה טוב.
גמרתי בדיוק בזמן היום, זה נדיר.
אנחנו נראה ונשתמע בשבוע הבא. רגע, 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 לפני שעוזבים, שבוע הבא זה חנוכה. יום רביעי בלילה, מסיבת חנוכה בישיבה. נזמין את כולם לעשות מסיבה אצלכם, אבל אני לא יכול לבוא. ביום שלישי וגם מסיבה בישיבה. יום חמישי זה מסיבה משפחתית שלי. נדמה לי שאנחנו לוקחים חופש חנוכה, שבוע אחד, ונתראה בעוד שבועיים.